עכשיו אנחנו עם חבר כנסת צחי הנגבי, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
לשעבר השר לביטחון פנים, אתה אוהב את הרעיון של ביטחון לאומי, של הקצאת יותר משאבים, של הכנסת סמכויות נוספות אל המשרד הזה שהכרנו עד היום כמשרד לביטחון פנים? זו תוכנית יעילה בעיניך?
לגבי השם, אנחנו תמיד אוהבים להגיד בעזרת השם וברוך השם, אבל כמובן אתה יודע ששם של משרד לאו דווקא מעיד על ההישגים שיושגו בו. משרד לביטחון פנים הוא משרד חשוב וחזק, ויש לו עוצמות אדירות והשפעה על המשילות והשפעה על המאבק בפשיעה, בין אם יקראו לו כך או כך. זה נכון שאם מרחיבים אותו לתחומי פעולה נוספים שעד היום לא כלולים בו, אז יכול להיות שהרחבת השם גם תחזק את המעמד שלו באופן מעשי.
כן, אז אם פחות נתייחס באמת לשם או איך הוא ייקרא, אני מדבר באמת על התקציבים, הסמכויות, הקצאת כמעט 20 פלוגות של מג"ב שיוקצו ישירות למשרד לביטחון פנים, במקביל לחקיקה של נועל פתיחה באש, של חסינות לשוטרים וחיילים בסיטואציות מול גורמי טרור ודברים כאלה, אתה חושב שזה מתווה שיחזיר לנו פה את המשילות?
בהחלט. בלי זה אין סיכוי להצליח במערכה. השוטרים פשוט עוזבים. מאות שוטרים מדי כמה חודשים עוזבים. ואתה שואל אותם, ואני נפגש איתם, כולל עם קצינים שעוזבים, מפריע להם, יש להם תמיד בעיות עם השכר, השכר הוא עד דרגת פקד, השכר הוא מאוד נמוך, וכמובן הם לא רואים את הילדים בשבתות, בחגים, אבל מה שמפריע להם יותר מכל, ואתה ציינת את זה, זה נושא הגיבוי. גיבוי משפטי, גיבוי של הציבור, גיבוי של הממשלה, כריבון, כמייצג את המדינה. את זה צריך לשנות, וברגע שהם יראו שיש כלים משפטיים יותר אפקטיביים. ולמעשה, הנהגת המדינה מטילה עליהם את ההתמודדות עם האתגר הזה, מאמינה בהם, מאמינה ביכולות שלהם, וייתן להם תחושה של עשייה, ייתן להם המון ביטחון עצמי להמשך, וזה יבטיח את ההצלחה.
אוקיי, תגיד, חבר הכנסת הנגבי, אתה מודע כמובן להלך הרוח בתוך הליכוד. יש קבוצת חברי כנסת שכבר עושים את הפרצוף הנעלב ומשמיעים כל מיני קולות. יש אחרים שממתינים בציפייה דרוכה לקבל תיק משמעותי, ואם זה לא יקרה, אז הם ישמיעו את כולם. יש כאלה שיחסית נמצאים במקום בטוח בטענה כי הם יותר מקורבים לנתניהו. אחד, איפה אתה נמצא? שתיים, מה אתה יכול לומר על הפילוג הזה?
אני חושב שרוב החברים מגלים איפוק, יש להם גם ניסיון, הם מבינים שהייתה הפתעה גדולה בבחירות, הליכוד לא קיבל 61 מנדטים לבד, ולכן צריך לכונן קואליציה, והקואליציה הזאת זה אומר שלפני שאתה מתחיל לחלק את התיקים בתוך הליכוד ואת עמדת ההשפעה בכנסת והממשלה, אתה סוגר את ההסכמים עם השותפות הטבעיות שלנו, זה מה שהיה מאז ומעולם מימי בגין ב-1977. אז תגיע גם השעה שבה כל אחד מאיתנו יפגש עם ראש הממשלה המיועד, וישמע ממנו לאן פניו מועדות.
עד כה ניהול המסע ומתן על ידי הליכוד נראה בעיניך בסדר, או שאתה חושב שתרגיל תיק הביטחון ותיק האוצר מול סמוטריץ' הכניס אותנו לכל הבוקה ומובלקה הזו?
ברגע שאני לא שומע את מנהל המסע ומתן מתראיין ויריב לוין, ברגע שאני לא שומע את ראש הממשלה מיועד מתראיין נתניהו, אני מבין שהכל בסדר. זאת השיטה, אני ניהלתי שני מסעים ומתנים להרכבת ממשלה בעבר, הפומביות תמיד גורמת נזק, צריכים לשבת בחדרי חדרים מתוך חברות, מתוך הבנה שהולכים לעבוד בהרמוניה, שנים על גבי שנים עכשיו, ולהשיג המון המון משימות ויעדים. ולכן טוב להתחיל את זה לא בהתקדשויות פומביות בתקשורת. הניקוד לפחות משתדל, כך אני רואה, לעשות את הדברים באופן מיוחד.
כשאתה מדבר לא לצאת לתקשורת ולהתבטא בצורה הזו, אתה רומז גם לחברים שלך בליכוד, כמו חברי הכנסת ביטן ואחרים?
כן, אני יכול להבין שהם נאבקים על טובת הליכוד. חשוב להם, הליכוד זה המפלגה הגדולה ביותר, 32 מנדטים. כל המפלגות האחרות הן קטנות, פי שלוש כמעט, ויש כאלה פי ארבע ופי חמש. אבל אנחנו הולכים יחד עם השותפים שלנו שהיו איתנו בשנים הקשות, באופוזיציה. זה לא היה קל, לא ליהדות התורה ולא לדגל התורה ולא לש"ס ולא לציונות הדתית. הם היו איתנו בימים קשים, ועכשיו אנחנו צריכים לתגמל אותם.
טוב, אתה בוודאי גם כן שמעת כמו כולנו על האירועים בחברון, אנשי שמאל קיצוני מגיעים לשם, מתווכחים עם חיילים, זה מתחיל בכל מיני אמירות, זה מתקדם, מדרדר, עד כדי שחייל נותן מכה אלימה לאחד הפעילים שם, בפרצופו, חייל אחר אומר למצלמה, בן גביר יבוא יעשה פה סדר, הרבה מאוד שיח בתקשורת, והרמטכ"ל מוציא איגרת מיוחדת בעניין הזה, איך אתה רואה את האירועים האלה?
ראשית, חיילים צריכים לשמור על איפוק, בעיקר לא להתבטא באופן פוליטי. וזאת טעות של אחד החיילים, אתם אומרים, אין שופטים אדם בשעת כעסו, הוא כעס על הפרובוקציות האלה, הוא השמיע את מה שהוא השמיע, עדיף היה שהעמדות שלו תמצא לביטוי בקלפי ולא בתקשורת. אבל באופן בסיסי מה קורה שם? מגיעים, כמו שציינת, הפרובוקטורים, לתוך עיר שבה כל חייל נמצא בסכנה כל רגע. הוא צריך להגן גם על עצמו, גם לבצע את המשימות שלו, וגם להגן על חיי התושבים שם, ובכלל להגן על אזרחי ישראל, כי מתוך חברון כבר יצאו בעבר לא מעט פיגועים. ומגיעים אנשי שמאל, שאני לא יודע מה הם מחפשים שם, מה הם רוצים שם, הוא בטח להוציא את החיילים משלוותם, וזה דבר שצריך לגנות אותו, וכנגד זה הייתי רוצה לראות התבטאות ואמירה של מפקדי הצבא. כל מה שנוגע להתנהגות של החיילים, יש תחקירים מבצעיים, המפקדים צריכים לבצע את התחקיר, לקבל החלטות. ברגע ששמעתי שישעו את החיילים, המשמעות של ההשעיה היא כבר ענישה, היא חריצת דין בטרם אפילו תחקיר, וזה לא בסדר.
זה מקום שחיילים צריכים להיות בו מול אזרחים, ישראלים, שמאלנים, לא משנה מי הם, אבל לא צריכים להיות שם שוטרים? הרי הנה, זה סיפור המשילות, עליו דיברנו קודם.
החיילים האלה בשמונה, תשע בלילה מתחילים להיכנס לנוער הקרב ולקבל מהשבק רשימות של מבוקשים ולחתור לתוך הקסבה ולהגיע למעבדות נפץ ולסכן את חייהם, וכבר נפלו לנו חיילים בפעילויות האלה, כולל בחברון. ולכן אני לא חושב ששוטרים יהיו מהבוקר עד שבע בערב, ובשבע בערב תבוא חטיבה גבעתי לבצע את הפעילות המבצעית המיוחדת שלה. ולכן צריכים לשמור מכל משמר, לא לערב את החיילים האלה באמת בפעילות של הפוליטיקאים, וכשבאים אנשים מהשמאל כדי לייצר שם פרובוקציה, את זה צריך להפסיק.
חבר הכנסת צחי הנגבי, לשעבר השר, וכנראה גם בקרוב, נכון?
מי יודע, אתה יודע, מי שלאלוהים ולראש הממשלה מיועד פתרונים.
טוב, נמתין, נמתין ונאחל בהצלחה. תודה לך על הדברים כאן. תודה. ערב